כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 7 בפברואר 2021 והיום בעולם. עניין המתים מווירוס קורונה עומד על 2,322,000, אבל בכמה מדינות בכל זאת נרשמת השתפרות קלה, לא בארצות הברית, שמתו אתמול 2,700 אזרחים. דיוויד נברו, השליח המיוחד של ארגון הבריאות העולמי, קורא למדינות העולם העשירות לאפשר גם למדינות העניות להגיע לחיסון.
The world should be accessing these vaccines in an equal way because right now health workers everywhere are at risk, older people also are at risk, and the only way to deal with a global pandemic is to get fair shares across the world now.
העולם צריך לקבל את החיסונים באופן שוויוני, כרגע בכל העולם עובדי סיוע בסיכון, קשישים בסיכון, והדרך היחידה להילחם במגפה היא חלוקה הוגנת עכשיו. הפגנות צוערות ביאנגון, העיר הגדולה במיינמר, בעקבות ההפיכה הצבאית שבוצעה במדינה בשבוע שעבר. עשרות אלפים יצאו לרחובות חרף איומי השלטון. האינטרנט במדינה מושבת, אבל הצעירים נחושים לתקשר זה עם זה ולצאת למחות. בסינג'אר שבעיראק הובאו למנוחות יותר מ-100 תושבים יזידים שנרצחו במסגרת הטיהור האתני שביצע דאש בבני המיעוט בשנת 2014. היזידים מעריכים כי יש עשרות קברי אחים שעדיין לא נפתחו. היום אנו עומדים בפני הארונות האלה משום שלא הממשלה העיראקית ולא הממשלה הקורדית הגענו על האנשים האלה. אני זוכר את הכל טוב מאוד, אומרת כלת פרס נובל נדיה מורד, ניצולת הטבח. הלך לעולמו השחקן כריסטופר פלמר והוא בן 92, לרבים הוא זכור כרוזן פון טראב מהסרט צלילי המוסיקה ומהשיר אדלווייס שדיבב זמר אחר. במשך שנים הוא שיחק בשורה מכובדת של סרטים בהם מלקורן אקס, נפלאות התבונה, העולם החדש ונערה עם קעקוע דרקון. וגם האירוע הגדול של השנה בספורט האמריקני הערב, הסופרבול, שיפגיש בין האלופה המכהנת קנזס סיטי לבין טמפה ביי, שבאצטדיון שלה יערך הקרב על האליפות.
It's gonna be epic, baby. It's gonna be out of sight. It's gonna be total domination and she's going home crying.
Oh, yeah. 25,000 צופים בלבד יורשו להיכנס לאצטדיון, מחציתם עובדי מערכת הבריאות האמריקנית שכבר קיבלו חיסונים. את מופע המחצית יוביל הזמר דה ויקנד. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים במיינמר, שם סוף שבוע של מחאות, כמעט שבוע עבר מאז ההפיכה הצבאית במדינה ומעצרם של ראשי הממשל, וכעת מתחילים ההמונים להפגין נגד המשטר. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה, רועי בק.
שלום ערן, ערב טוב.
תמונת מצב.
כן, כמו שציינת, אנחנו למעשה נכנסים לשבוע השני, החלנו מחר למעשה של אותה הפיכה צבאית כנגד המפלגה השלטת ואן סאן סו צ'י, קלת פרס נובל שעמדה בראשה, ונראה שהמפגינים או המתנגדים להפיכה לאט לאט, ההמונים אפשר לומר מתחילים לאט לאט להתעשת, ובסוף השבוע ממש עכשיו הם מנסים לארגן הפגנות, ביום שבת זה לא כל כך הצליח, הממשלה כאן בעצם הצבא בעצם מה את אמצעי התקשורת בוקר, גל
כן,
נוסף
רואי בק, קו השידור שלנו הוא לא טוב, אנחנו ננסה מיד לשפר אותו, נחייג אליך מחדש, נשמע כמה פרסומות ומיד נתחיל איתך שוב. השעה הבינלאומית, אנחנו שווים למחאות במיינמר, ואליך כתבנו בדרום מזרח אסיה, רואי בק, שלום לך.
כן, ערן, שלום, שלום, ערב טוב. שומעים אותי עכשיו יותר טוב?
עכשיו שומעים אותך היטב, כן.
אוקיי, כן, אז בוא נמשיך. כן, היום למעשה, בסוף השבוע האחרון, המפגינים, ההמונים, אפשר לומר, ביאנגון לפחות, הבירה הכלכלית של מיינמר, מתעשתים ויוצאים לרחובות. אתמול זה פחות הצליח להם. הממשלה פשוט נתקעה את האינטרנט, טוויטר, פייסבוק. היום הם יותר מאורגנים, יוצאים, אני מקבל עדויות מאנשים שנמצאים שם, קרוב ל-100,000 מפגינים, יוצאים לרחובות, להזכיר, מדינה שהייתה תחת חונטה צבאית עד לפני מספר שנים, יוצאים לרחובות מפגינים, ומנסים בעצם להביא את שביעות הרצון שלהם.
והם מצליחים לעשות את זה למרות העובדה שאין אינטרנט ואין דרכים ישירות לתקשר זה עם זה מלבד תקשורת אנושית ברחובות.
נכון, נכון. האינטרנט אגב מופסק ומוחזר חדשות לבקרים. היום, רוב שעות היום לא היה אינטרנט, היות ואנחנו תכף נדבר ונשמע מה אומרים מפגינים, הייתה הפגנה עצומה, וייתכן מאוד ונאמר לי שהאינטרנט יופל שוב, לא יהיה טוויטר, לא יהיה פייסבוק. בהחלט, הם מנסים, אפשר לומר, ממש כל מה שהם יכולים. אני מציע שנשמע בעצם מה אומר אחד המפגינים. הוא אומר, יש לנו את כל הזכות, את כל הזכות להראות את זה שאנחנו לא מסכימים, אנחנו נגד דיקטטורה, אנחנו נגד דיקטטורה שמונעת מחוסר שוויון, מדיכוי, זאת לא דמוקרטיה, אנחנו צריכים להיפטר מהפחדים שלנו, הוא אומר, והוא אומר, אני לא מפחד לקחת חלק בהפגנות האלה, כי אני מאמין שהדיקטטורה הצבאית תיכשל אם אנחנו כולנו נאחוז ידיים ונצטרף. כן, זה מה שהוא אומר, בהחלט דברים מרגשים, אנשים, חלקם לא אמצעי תקשורת כמובן, חלקם תחת מעצרים, וחשוב לציין, עד עכשיו לא הייתה איזושהי תגובה אלימה מצד הצבא, אבל היום, ממש לפני מספר שעות, נשמעו כבר יריות ביאנגון, נכון לעכשיו אין פצועים, אבל חשוב לקחת את זה בחשבון, הצבא חזק מאוד, וככל הנראה גם מנתק את התקשורת האינטרנטית במהלך הלילה. הנה בוא נשמע בעצם מה אומרת מפגינה אחרת שהיא פשוט רואה את כל החיילים ואת כל השוטרים מגיעים ויוצאים פשוט מהרכבים, מהנגמשים. כן, היא פשוט צורחת, היא בוכה, היא מבקשת שלא יפגעו במפגינים. היא גם מספרת שאחד מהילדים שלה גם נמצאים בקרב מפגינים, פשוט בוכה ומבקשת מהמשטרה ובכוחות הביטחון שלא לראות בהם. וכמו שציינתי, ממש לפני מספר שעות, אנחנו מקבלים דיווחים על יריות, אבל נכון לעכשיו מספר יריות, נכון עכשיו, ככל הנראה, אין פצועים. במהלך הלילה, שוב, נמשיך ונעקוב, כמו שאני מציין, ככל הנראה, גם לא יהיה אינטרנט.
רואי בק, כתבנו מדרום מזרח אסיה, תודה.
תודה.
אנחנו עכשיו לארצות הברית. ג'ו ביידן ממשיך להפוך את מדיניותו של קודמו בתחום ההגירה. בסוף השבוע הודיע על ביטול תקנה נוספת מתקופת טראמפ. הפעם מדובר בתוכנית למקלט בגואטמלה, הונדורס ואל סלוודור. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
מה המשמעות ההחלטה הזאת?
המשמעות היא שזה חלק נוסף מהניסיון של ג'ו ביידן קצת להפוך את מדיניות ההגירה בגבול הדרומי ליותר פשוטה, יותר שמקשה פחות על האנשים שמבקשים מקלט בארצות הברית. אנחנו יודעים שבתקופת טראמפ היו ניסיונות לעצור, לבלום ואף למנוע מהאנשים להגיע דרך הגבול הדרומי. אחד הדברים האלה שטראמפ עשה היה לחתום על הסכמים עם שלוש המדינות שמהן רוב המאגרים הגיעו באותה תקופה, אל סלוודור, גואטמלה והונדורס, בעצם תקנות שיחייבו אותן לתת מקלט מדיני למאגרים שעוברים דרכם, אם הם מבקשים מקלט, לפני שמגיעים לארצות הברית. התקנה שבעצם קובעת שמי שיוצא למשל לדרכו, לא יכול לעבור במדינה שלישית ואז להגיע לארצות הברית ולבקש מקלט, אלא הוא צריך לבקש ולקבל מקלט באותה מדינה שלישית. ההסכמים האלה נחתמו, הם זכו להרבה מאוד ביקורת בגלל הטענה שהם לא מעניקים בעצם מקלט בטוח למהגרים. רק גואטמלה התחילה ליישם את זה, אבל זה בעצם לא יצא לפועל אף פעם בגלל התפרצות הקורונה. ג'ו ביידן ושר החוץ של אנטוני בלינקן אומרים, אנחנו מפסיקים עם הנוהל הזה, זה לא הולך להימשך, חוזרים למדיניות הרגילה, שמי שרוצה להגר לארצות הברית, יעשה זאת בדרכים הרגילות, מי שרוצה לבקש מקלט, יגיע לארצות הברית ויבקש המקלט.
והשבוע התחיל משפט ההדחה של טראמפ בסנאט, ג'ו ביידן קרא אתמול לשלול מטראמפ את הזכות לקבל תדרוכי מודיעין מסווגים, זה קצת מפתיע שהוא מלכתחילה אמור היה לקבל תדרוכי מודיעין.
כן, אגב, זה לא חוק, זה יותר נוהג, שבו בעצם אומרים, תראו, מי ששימש בתפקיד הבכיר ביותר, נחשף לחומרים האלה, יש לו את הסיווג הגבוה ביותר, הוא דמות ציבורית חשובה ומוערכת, אין סיבה שהוא לא תהיה לו גישה לתדרוכי מודיעין מסווגים גם בהמשך, אנחנו יודעים שיש נשיאים שמעוניינים בזה, אנחנו לא בטוחים שדונלד טראמפ ביקש את זה, או שהוא היה מעוניין בזה, להפך יש סימנים שזה לא הדבר שהכי עניין אותו גם כשהוא היה בתוך הבית הלבן, אבל ג'ו ביידן בריאיון שישודר היום ברשת CBS, ריאיון החגיגי לכבוד הסופרבול שמקובל מדי שנה, נשאל האם הוא חושב שדונלד טראמפ צריך להיות לקבל גישה לתדרוכים האלה, הנה משהו אישי.
Should former President Trump still receive intelligence briefings?
I think not.
Why not?
Because of his erratic behavior unrelated to the insurrection.
I mean, you've called him an existential threat, you've called him dangerous, you've called him reckless.
Yeah, I have, and I believe it.
What's your worst fear if he continues to get these intelligence briefings?
I'd rather not speculate out loud. I just think that there is no need for him to have that intelligence briefing. What value is giving him an intelligence briefing? What impact does he have at all, other than the fact he might slip and say something?
וזה בעצם החשש שג'ו ביידן אומר,
מפליטת פה.
וכן, לפלוט משהו מהתדרוכים האלה. אגב, הבית הלבן טרח אחר כך להבהיר שבסופו של דבר ההחלטה תתקבל על בסיס סקירה של זרועות המודיעין, לא עניין של החלטה פוליטית של ג'ו ביידן. מעניין אגב לחזור לרעיון הזה שביידן נתן לרשת CBS, הרעיון אחד על אחד הראשון שלו מאז נכנס לתפקיד, והוא ישודר כמובן לפני משחק הסופרבול שבו אמריקה כולה צופה. אחת השאלות שהוא נשאל ברעיון על ידי המראיינת נורה אודונל, היה בנוגע לבנו הנטר שהיה בכותרות לא פעם, שמפרסם עכשיו ספר חדש שבו הוא מספר על בעיית ההתמכרות שלו לסמים ועל המאבק שלו בהתמכרות הזאת. הנה דברים שאומר ג'ו ביידן בנושא.
You know, I'll bet there's not a family you know that doesn't have somebody in a family that had a drug problem or an alcohol problem. But the honesty with which he stepped forward and talked about the problem and the hope that it gave me hope reading it. I mean, it was like, my boy's back. You know what I mean? He's... Anyway, I'm sorry to get so personal.
כן, הספר הזה נתן לי תקווה שהבן שלי חזר, אומר ביידן, ולא מסתיר את התרגשותו כשהוא מדבר על זה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
עניין המתים מווירוס קורונה עומד על 2,322,000, אבל בכמה מדינות בכל זאת נרשמת השתפרות קלה, לא בארצות הברית שמתו אתמול 2,700 אזרחים. דיוויד נברו, השליח המיוחד של ארגון הבריאות העולמי, קורא למדינות העולם העשירות לאפשר גם למדינות העניות יותר להתחסן, וחברת אסטרזנקה היא מודיעה שיש לה חיסון של החסינות מוגבלת בלבד לווריאנט הדרום אפריקני. דיווחה של כתבתנו נטליה קנבסקי.
בעקבות ניסוי קליני שבו השתתפו יותר מ-2,000 מתנדבים, הודיע חברת אסטרזניקה שיעילות החיסון שלה הייתה חלקית בלבד נגד צורות קלות ובינוניות של COVID-19 הנגרמות על ידי הזן הדרום אפריקני. לדברי פרופסור סארה גילברט, חוקרת בחירה באסטרזניקה, תוצאות הניסוי שהתפרסמו במלואן מחר עדיין נבחנות, ויש להביא בחשבון את העובדה שהמשתתפים בניסוי הזה היו ברובם הגדול אנשים צעירים ובריאים.
But there's still protection in that case against deaths, hospitalizations and severe disease. So that pushes us more back to the first scenario with the pyramid of cases that I was talking about. Maybe we won't be reducing the number of cases as much.
לטענת פרופסור גילברט שדיברה בערוץ BBC, החיסון אכן מגן מפני אשפוז ומוות. אולי לא נוריד את מספר מקרי ההידבקות, אך עדיין נוריד את מספר החולים המגיעים לבתי החולים עם צורה קשה של המחלה. וזה ממש חשוב למערכת הבריאות, גם אם מספר הנדבקים ללא תסמינים לא ירד, סבורה החוקרת הבריטית. דובר אסטרזניקה אישר שהחברה התחילה לעבוד על התאמת החיסון שלה למוטציות של הנגיף, והמנות המותאמות יהיו מוכנות להפצה בסתיו השנה. השליח הבריטי המיוחד לעניין COVID-19 בארגון הבריאות העולמי, דוקטור דיוויד נברו, דיבר הבוקר בערוץ הבריטי Sky News וקרא שוב לחלוקה השוויונית של החיסונים בעולם. הכל תלוי בכל מנהיג ובכל ממשלה, אך גם בשאלה איך אנחנו כחברה רוצים שיזכרו אותנו בעוד 10-20 שנה.
Do we want to be remembered as a world where those who had the cash could afford to vaccinate their whole populations and countries that didn't have the cash had to cope with a possibly increasing, quite dramatically increasing death rate among their health workers?
האם אנו רוצים שיזכרו אותנו כעולם שבו אלה שהיה להם מזומן הצליחו לחסן אוכלוסייה שלמה, ואלה שלא היה להם כסף לא הצליחו לעמוד במצב הזה, והתמותה אצלם זינקה בצורה דרמטית. איני חושב שנרצה שיזכרו אותנו כך, טען דוקטור נברו, וקרא לפתוח בדיון גלובלי על סדר העדיפויות במסע החיסונים. הוא שיבח את מלאכתם של הצוותים הרפואיים מסביב לעולם. לדבריו, שיעור ההידבקות יורד בהדרגה בזכות העבודה הזאת ובזכות ההתנהגות האחראית והמשמעת האישית של כל אדם. נדים זהבי, השר הבריטי לעניין מסע החיסונים, דיבר גם הוא בסקיי ניוז ונשאל על הרתיעה של מיעוטים אתניים מסוימים להתחסן.
If you look at the ONS data, vaccine acceptance in the UK is incredibly high, which is very positive. 85% of adult population say they will very likely take the vaccine, but the 15% that are vaccine hesitant.
הנתונים של משרד הבריאות מלמדים על רמת הנכונות הגבוהה מאוד של החברה הבריטית להתחסן, כי 85% מתושבים בוגרים אומרים שהתחסנו, אך ב-15% הנותרים נצפית רמה גבוהה של ספקנות, בעיקר בקבוצות האתניות השונות, בהן יוצאי אפריקה ואזור הקריבים, מדינות אסיה והמזרח התיכון, דברי השר הבריטי. לדבריו, הנתון הזה מדאיג מאוד את הרשויות, כי אם קהילה מסוימת תישאר לא מחוסנת, הנגיף עלול לתקוף אותה בצורה ממוקדת. ובסין ממשיכים המומחים של ארגון הבריאות העולמי לחקור את מקורותיו של נגיף קורונה החדש. לדברי חבר המשלחת דומיניק דווייר, כפי שמסתמן כעת, מתחילתה של המגפה בסין, העברת הנגיף קרתה בתוך הקהילה ולא הייתה קשורה למעבדה. ביקרנו בכמה מעבדות שחקרו את העניין.
We've actually visited laboratories that are involved in both research and the public health testing, and there's nothing to suggest that there's been any obvious catastrophe in the lab that might.
אין שום דבר שמצביע על אסון גלוי כלשהו במעבדה שגרם לסוג כלשהו של זליגה מאותה המעבדה. מדובר במחלה המבוססת על העברה בתוך הקהילה, טען המומחה של ארגון הבריאות העולמי. לדבריו, חברי המשלחת שוחחו עם האנשים שהיו החולים הראשונים בדצמבר 2019 שהגיעו לבתי החולים. המשימה הקשה כעת היא להבין מה קרה בשטח לפני שהרופאים הסינים התחילו להבחין בתסמינים הראשונים של COVID-19.
אנחנו לספורט עם קורונה. הלילה יערך אחד מאירועי הספורט הגדולים בעולם, הסופרבול בארצות הברית. שלום ליואב בורוביץ', ראש תחום הספורט.
שלום ערן.
אז איך עושים סופרבול בזמן קורונה?
חתיכת אתגר, אתגר משמעותי ביותר. קודם כל, האצטדיון, הרי הסופרבול כל שנה זה אצטדיון מפוצץ, ולא סתם אצטדיון מפוצץ, אלא הכרטיסים הכי נחשקים בשנת הספורט האמריקאי. היינו אלפי דולרים פר כרטיס. העונה סיפור אחר לגמרי, באצטדיון של 65,000 מושבים, 66,000 ליתר דיוק, יהיו רק 20,000 איש, כאשר שליש מהם, דרך 7,000 איש, זה עובדי המערך הרפואי שיקבלו כרטיסים בחינם, וזה באמת רצון, מה שנקרא, לצ'פר את האנשים האלה. טמפה מאוד מודאגת, הרי צריך להבין בארצות הברית את תקנות הקורונה אינן מחמירות בכלל, אין סגרים, אין חובת עטיית מסכה, פתאום העיר טמפה שתארח את הסופרבול מקבלת עשרות אלפי תיירים, והם מתאגדים בברים, במקומות בילוי, הכל פתוח, אז רק לסוף השבוע הזה בכמה מקומות ציבוריים הם פשוט התקינו את תקנות המסכה, נותנים קנס של $500 למי שלא ממלא אחר התקנות, כמובן נותנים מסכה חינם, אבל המשחק הערב יהיה בהגבלות קורונה, מופע המחצית שתמיד זה הדבר הכי גדול, וזה על קר הדשא, וזה תופס במה ענקית את כל קר הדשא, השנה יערך מהיצעים, עדיין יהיה אומן ענק, הוויקנד, היפני, זמר הפופ, ממוצא אתיופי, אחד מסיפורי הסינדרלה הכי יפים שיש בתרבות העולמית, בחור שגדל בין למאגשים אתיופים, גדל בעוני מרות בטורונטו, היה בכנופיות, היה מעורב בסמים, בשנות ה-20 לחייו ככה התאושש מהצרות, התחיל לחשוף את כישרונו העצום במוזיקה, והיום הוא זמר הפופ הכי מצליח בעולם, ומי שיהיה כוכב הראשי של הסופרבול, פשוט סיפור סינדרלה, בלתי יאמן, אבל הסיפור על קר הדשא ערן, זה סיפור גם מדהים, בין הקווטרבק טום בריידי בין ה-43, סופרבול עשירי, נחשב לגדול בכל הזמנים, הגיע לקבוצה קטנה בטמפה ביי ולוקח אותה עד לסופרבול, והם יערכו את הכוכב הצעיר פטריק מהומס, השחקן הצעיר הכי טוב בעולם, האלוף המכהן, קנזס סיטי צ'יפס, אז גם צפוי משחק יוצא דופן, וכמובן רבים רבים באמריקה, זה הרי החג החילוני הכי גדול באמריקה, לצד חג ההודיה, מתכנסים עשרות ומאות מיליוני אמריקאים לצפות ביחד, כמובן גם יהיה מעניין לראות איך יהיה את קורונה,
זהו, שאומרים באמריקה. צריך להגיד שיש חשש מפני התפרצות והתכנסויות בדיוק. של אנשים בכמה
כן,
מדינות.
כן, הם אומרים באמריקה זה סופר בול או זה סופר ספרדר? מה זה בעצם האירוע הזה? אבל חצי דקת פרסומת באירוע ומוכרים כאלה מאות, עולה $5.6 מיליון, שזה פשוט סכום בלתי נתפס, בלתי יאמן. כלומר, עוצמת הסופרבול כאירוע, לא רק אירוע הספורט הגדול בשנה, אלא אירוע הטלוויזיה ואירוע התרבות הגדול בשנה. הרבה מאוד אנשים שבכלל לא אוהבים פוטבול יצפו בסופרבול בגלל כל המסביב, בגלל החגיגה הזו, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך כל הדבר הזה משתלב עם חרדת הקורונה. הרי אמריקה, אנחנו יודעים, ארה״ב, מצב הקורונה שם אפילו חמור מזה בישראל, אבל לא מוותרים על המסיבה הזאת.
כן, ואם נדבר על ההיבט הספורטיבי, מה כל כך מיוחד בסופרבול שיערך הלילה?
אוקיי, אז זה כמובן משחק הגמר, צריך להבין, ליגת ה-NFL זה הליגה הכי תחרותית, הכי פופולרית באמריקה, 30 קבוצות כאשר רק 2 מגיעות. לכן ההישג של טום בריידי, הקווטרבק בן 43, מה שנקרא, קוראים לו מיסטר אמריקה, הוא הילד אהוב על אמריקה, הוא גם נשוי לדוגמנית העל הברזילאי ג'יזל, אחת הנשים הנערצות והעשירות בעולם התרבות. אז טום בריידי הזה שעושה את הבלתי יאמן בגיל חסר תקדים, אף אחד לא התקרב לגיל שלו בכלל לסופרבול, בגיל 43 הוא מקבל את אפשרות לזכות בטבעת שביעית, זה דבר שכל אמריקה ולמעשה כל העולם רוצים לראות האם זה ייתכן, כי מדובר בספורט הכי ברוטלי, הכי אלים, הכי נתון לפציעות, הכי נתון לזעזועי מוח. ומה שהאיש הזה עושה זה פשוט ברמת הסופרמן.
יואב ברוביץ', ראש תחום הספורט, תודה.
תודה.
האם ממשלת פולין מנסה להשתיק את מחקרי השואה שאינם תואמים לחוק הפולני המפורסם? עיתונאית פולניה שהעזה לכתוב כי היו פולנים שביצעו פשעים נגד היהודים בשואה, זומנה לחקירה והיא עלולה למצוא את עצמה עכשיו בכלא לתקופה ארוכה. כתבנו ניסן צור שוחח איתה, הנה כתבתו.
פולין מנסה לאכוף את החוק הפולני המפורסם, האוסר על הטלת אשמה על האומה הפולנית בביצוע פשעים כנגד היהודים בשואה. קטרז'ינה מרקוש, עיתונאית פולניה שפרסמה כתבה בעיתון קריטיקה פוליטיצ'נה, ביקורת הפוליטיקה בעברית, הוזמנה לחקירה במשטרת ורשה, לאחר שהואשמה בפגיעה בכבוד האומה הפולנית, עבירה שנושאת עונש מאסר של עד 3 שנים. מרקוש שאלה בכתבה שפרסמה, האם נזכה לראות את היום ש שבו הרשויות הפולניות יודו כי בין הפולנים ובאופן בולט לא הייתה סימפתיה כלפי היהודים וכי השותפות הפולנית בשואה היא עובדה היסטורית. בעקבות הדברים האלה זומנה מרקוש לחקירה במשטרת ורשה בטענה שעברה על החוק הפולני האוסר על הטלת אשמה על פולין באחריות או שותפות לשואה. בריאיון לשעה הבינלאומית טוענת מרקוש כי את התלונה נגדה הגיש ארגון לאומני קיצוני והדברים שכתבה לא אמורים היו לפגוע בפולין אלא מדובר בעובדות היסטוריות.
First of all, I didn't offend the Polish nation because I don't believe that writing the truth about our in common Polish Jewish history it cannot be something that offend
ראשית, לא פגעתי באומה הפולנית, כי אני לא מאמינה שלכתוב את האמת על ההיסטוריה הפולנית-יהודית המשותפת שלנו יכול לפגוע במישהו. זה כמו שאכתוב שהגרמנים פלשו לפולין בספטמבר 1939, שזו האמת, ואחרי שאכתוב את זה, מישהו מהגרמנים ירגיש נפגע והתלונן למשטרה או לתביעה הפולנית שפגעתי באומה הגרמנית. אין בכך שום היגיון. גם בריאיון איתנו, מרקוש לא חוזרת בה מדבריה כי היו פולנים שביצעו פשעים כנגד היהודים במהלך השואה, ומדגישה כי מבחינתה מדובר באמת ההיסטורית.
It was an article about Polish Jewish German history. And I said there that there were Polish people during the war
זו הייתה כתבה על ההיסטוריה הפולנית יהודית גרמנית וכתבתי שם שהיו פולנים שבמהלך המלחמה עשו דברים לא טובים ליהודים בגדו בהם או צדו אותם במהלך המלחמה זו האמת אנו יודעים שהיו חסידי אומות העולם שסייעו ליהודים והסתירו אותם בבתיהם אבל היו גם פולנים שבגדו בשכניהם היהודים וזו עובדה אני לא מבינה מדוע מישהו מרגיש שפגעתי באומה הפולנית בכך שכתבתי את האמת צריך לציין כי בשבועות האחרונים פתחו הרשויות בפולין בחקירה כנגד שני היסטוריונים מפורסמים, ברברה אנגלקינג ויאן גרבובסקי, שפרסמו ספר בשם "לילה ללא סוף, גורלם של היהודים במחוזות נבחרים בפולין הכבושה", ובספרם הם מאשימים חלק מהפולנים בפשעים כנגד היהודים בשואה. החקירה הזו מעוררת סערה בפולין, ומרקוש, שממתינה כעת להחלטת התביעה אם להגיש נגדה כתב אישום, טוענת כי כל החקירות האחרונות הן חלק ממדיניותה של מפלגת השלטון הלאומנית חוק וצדק להשתיק את חוקרי השואה שאינם מיישרים קו עם המדיניות הממשלתית ולפיה לא ניתן להאשים את פולין בפשעים כנגד יהודים במהלך השואה.
This is part of Polish policy, Polish government, government's policy, because this government wants only to see one side of our in common history, when all Polish people...
כן, זו חלק ממדיניות הממשלתית הפולנית, כי הממשלה הזו רוצה לראות רק צד אחד של ההיסטוריה המשותפת שלנו, הצד שבו כל הפולנים היו רק אנשים טובים. הם לא רוצים לדבר או לשמוע על הצד האפל של ההיסטוריה שלנו. כאשר שאלתי אותה האם חקירת המשטרה תרתיע אותה מהמשך המחקרים וכתיבת המאמרים הנוספים בנושא השואה, אומרת מרקוש כי אין שום סיכוי לכך והיא תמשיך לכתוב את האמת ההיסטורית כפי שהיא עצמה רואה אותה.
Of course not. I'm not going to change anything. The truth is the most important thing and this is what is the most important for me and for me as a journalist, for me as a historian.
אני לא מתכוונת לשנות כלום. האמת היא הדבר החשוב ביותר. היא הדבר החשוב ביותר עבורי כעיתונאית, היסטוריונית וכאזרחית פולניה, אומרת מרקוש. בינתיים בגרמניה נמשכים המאמצים להעמיד לדין את אחרוני הנאצים שעדיין בחיים. התביעה בהמבורג הגישה כתב אישום כנגד קשישה בת 95, שזוהתה בתקשורת הגרמנית רק בשם אימרגרד אף, בחשד לשותפות ברצח 10,000 אסירים, בהם יהודים רבים, במחנה הריכוז שטוטהוף בצפון פולין. על פי החוק הגרמני ניתן להעמיד לדין באשמת שותפות לרצח גם נאצים ששימשו בתפקידים מנהלתיים ולא לקחו חלק פעיל ברציחות, ולכן הוגש נגדה כתב אישום בגין שותפות לרצח. ניסן צור, פולין.
השעה הבינלאומית, היום בחירות באקוודור, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור לאו קורי מהמכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום, שלום.
ויש שם אחד שמרחף מעל הבחירות האלה, הנשיא לשעבר רפאל קוריאה, שמקווה לחזור גם אם לא בגופו, אז ברוחו.
כן, זה נכון, הוא נבחר, הוא סיים את כהונתו לפני 4 שנים, ואז עלה לשלטון מקורבו, לדי מורנו גרסס, בן אדם דרך אגב מאוד מעניין בפני עצמו, הוא משותק בכיסא גלגלים, על פעם ירו בו באיזה מעשה שוד, והוא בן אדם עם דעות מאוד מעניינות, אבל הוא מקורב מאוד לקוריאה, אבל בעיקר המועמד עם הסיכויים הגבוהים ביותר לקראת הבחירות הקרובות, ככל הנראה, למרות שזה קשה לדעת, הוא אחד מהאנשים המקורבים עליו, הוא כלכלן בשם אנדרי הראוש.
מי האיש הזה?
אנחנו לא יודעים עליו הרבה מאוד, כי להבדיל למשל מלנין, מורנו, הוא לא היה בן אדם שמילא למשל תפקיד של, בוא נגיד, סגן נשיא או משהו כזה, שיכולו לדעת. אבל הוא מהאנשים המקורבים לקוריאה, הוא מקדם תוכניות דומות, הוא מילא תפקידים כבר של קידום, בן אדם יחסית צעיר, מילא תפקידים כשר, של ידע וקידום הכישרון האנושי, ויש לו איזשהו רקע, אבל העיקר, כמו שאמרת אתה בעצמך, הקרבה לקוריאה הוא הדבר החשוב, ותתפלא אולי לשמוע שיש כאלה שמגדירים את הבחירות כפרו-קוריאיזמו ואנטי-קוריאיזמו. כלומר, לא רק במדינות מסוימות
כן,
בעולם.
כן, לא רק כן ביבי, לא ביבי, ככה זה נראה גם במדינות כן, כמו כן. אקוודור.
אני חושב שאחד הדברים המעניינים שהבחירות כאן הם חלק משורה ארוכה של בחירות שהתקיימו השנה באמריקה הלטינית. פרו עוד מעט, בנובמבר צ'ילה, גם בהונדורס, גואטמלה, ויש גם בחירות לפרלמנטים במקסיקו.
ובאמת אני רוצה לשאול אותך, האם הבחירות האלה, יש ביניהן איזשהו מכנה משותף, או שכל מדינה עם הסיפור שלה, יש מדינות דמוקרטיות יותר, כמו צ'ילה למשל, יש מדינות דמוקרטיות הרבה פחות, כמו מדינות מרכז אמריקה, שבהן הסיפורים אחרים.
תראה, הכל זה עניין של איזה רזולוציה אתה מסתכל, כי מנקודת ראות לטינו-אמריקאית יש הבדל עצום, נגיד בין פרו לצ'ילה, או כמו שאמרת, בין הונדורס לצ'ילה, זה דבר מאוד מאוד שונה, אבל מה שמשותף לכולם זה שהשנתיים האחרונות היו שנים של משבר כלכלי ופוליטי מאוד עמוק, שהקורונה רק החריפה אותו במידה באמת חד משמעית, וכולם, כל מי שלא יהיה ובאיזשהו מקום שלא יהיה, יצטרך להתמודד עם שני הדברים. א', איך עוברים את הבחירות האלה, אפילו מבחינה טכנית, וב', איך מתמודדים עם הבעיות העצומות שקיימות בכל המדינות האלה. למשל, אומרים לך צ'ילה, מדינה יחסית יציבה, והמדינה אולי עם הכלכלה הכי נפוצה.
ראינו גם שם מחאות והפגנות בתקופה האחרונה.
זאת אומרת, אולי במדדים המקרו-כלכליים הם נמצאים במצב טוב, אבל תלך לשכונות, לא אפילו העוני, המעמד הביניים בסנטיאגו, וזה מקום שלא בדיוק אתה רוצה להיות בו מבחינה כלכלית, ולא רק מבחינה כלכלית, מבחינת היציבות של חיי היום-יום. כך שגם שם המצב הוא לא פשוט, ומי שיעלה לשלטון יהיה לו התמודדות קשה. קל וחומר באקוודור, שבעקבות הירידה בהכנסות של הנפט, כבר הם בשנים האחרונות במצב מאוד מאוד בעייתי.
כן, אנחנו שומעים גם על מניין המתים באקוודור, כבר יותר מ-15,000 מתים מקורונה, למדינה עם 17 מיליון, זה בערך, זה קצת יותר מאיתנו, נניח למיליון תושבים, זו בהחלט מכה קשה. מתחילים שם לחסן קצת? יש איזושהי בשורה לשלטון הנוכחי?
תראה, אני לא יודע ספציפית באקוודור, אבל אתה בוודאי יודע שקודם הייתה אחד מהידיעות, מהרעיונות שלך היה על הרעיון הזה שצריך הגופים הבינלאומיים אומרים צריך לחסן את כולם, כי אחרת אנחנו בכלל לא נהיה פה במצב של חיסון עולמי. ויש איזו תוכנית שנקרא קובקס, להביא לחיסונים באמריקה לטינית. אני יודע שבצ'ילה כבר התחילו, אומרים שחיסנו שם את האוכלוסייה המבוגרת 300,000, אגב, בדרך כלל עם הזריקה הסינית, לא אחרת. אז אי אפשר להגיד שהתחילו ממש באיזושהי פעולה מסיבית, אם כי יש התחלות בכל המקומות. אבל יש מקומות, אתה הזכרת את אקוודור, המצב הרבה יותר גרוע הוא בפרו, שזה המדינה הלטינו-אמריקאית עם האחוז או עם המספר הגבוה ביותר למיליון נפש, ושם יש הצעות קונקרטיות להעביר את הבחירות, למשל, לאמצעים דיגיטליים, אלא ש-70% מהאוכלוסייה אין להם גישה ישירה לאינטרנט. אז יש שם בעיות מאוד מאוד קשות שלא ברור איך יפתרו אותם. אקוודור הולכים לבחירות רגילות, למעשה הם כבר התחילו, מה שאצלנו נקרא קולות הימאים, וכן הלאה, זה כבר יצא לפועל אתמול או שלשום.
ובכל זאת אתה רואה הבדלים בין המדינות, אם הזכרת את פרו, פרו לעומת אורוגוואי, אומנם מדינה כמובן הרבה פחות מוכלסת, רק 3,500,000 תושבים, 481 מתים במשבר הקורונה. מה מסביר את הפערים האלה? אלה פערים כלכליים או פערים של מערכות בריאות?
קודם כל תרבותיים, תרבותיים במובן הרחב של המילה, כלומר של תרבות פוליטית ושל מערכות אזרחיות כאלה או אחרות. אבל תראה, באורוגוואי פעם המצב, כאילו גם שם החמיר בזמן האחרון, זה נכון שלפי הטבלאות יש 130, אני רואה, פר מיליון תושבים, אבל אורוגוואי זה מדינה עם מסורת דמוקרטית הרבה יותר מסודרת ממדינה כמו אקוודור, אולי זה חלק מה שמסביר, אבל בצ'ילה למשל, שגם אפשר לדבר על מוסדות דמוקרטיות עם מסורת יותר מבוססת, שם המצב הוא בכלל לא קל מבחינת, אתה כבר יודע, זאת אומרת, אנחנו יודעים שבעולם שאין קורלציה ישירה בין הדברים, נכון, תראה, אני אגיד לך יותר מזה, אני עוקב, כמו שאתה יודע, הכי הרבה אחרי ונצואלה, שזה המקום שאני, אני לא מסוגל להגיד לך מה המצב שם, כי אם אתה מסתכל על העיתונות המקומית דרך האינטרנט, אתה, ברור לך דבר אחד, שם שם ספירה מסודרת.
כן.
למשל, תחשוב על כל האזור של הג'ונגל, שזה כולל ברזיל, אקוודור, פרו ונצואלה, המסוניה, מה שנקרא. שם יש מגפה קשה ביותר, אתה בטח
כן, נכון,
על העיר מנאוס בברזיל. מנאוס
בברזיל, התמונות שמגיעות משם על בתי נכון. חולים שנשארים ללא בלוני חמצן.
ובעיקר הילידים, כל התרבויות הילידיות שם, הם, כמו שקרה ב-1500 שהגיעו הספרדים לאמריקה הלטינית, שהם הביאו את המחלות שלהם, הם לא ערוכים להתמודד עם הדבר הזה. אז אני חושב, אני הייתי אומר, אם אתה אומר לי באורוגוואי, כנראה שהמספרים יותר אמינים. אם אתה אומר לי בברזיל או באקוודור, ובוודאי בוונצואלה, אני לא חושב שאלה מספרים שאתה ממש יכול לסמוך עליהם, וגם ככה הם גבוהים. כך ש... וגם המערכות, תראה, המערכת הבריאות של וונצואלה קרסה לפני כבר שנים. אז מה עכשיו, איך הם יטפלו עכשיו במתן חיסונים לאוכלוסייה?
סיפור לא פשוט, וגורם לך להרגיש שאולי בכל זאת טוב להיות ישראלי בימים הקשים האלה.
יש בזה משהו.
יש כמה יתרונות.
פרופסור
לאו קורי, מכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
תודה לך.
אפריקה עכשיו. המשטרה בצ'אד פיזרה אתמול שורה של הפגנות ברחבי המדינה נגד הנשיא אדריס דבי. המפגינים מוחים נגד כוונתו של הנשיא המכהן לרוץ בבחירות לנשיאות בחודש אפריל הקרוב, כדי לזכות במנדט שישי, דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
קבוצות אופוזיציה בצ'אד מחו אמש נגד אלימות המשטרה כלפי מפגינים. לדבריהם, מספר לא מבוטל של מפגינים נעצרו אמש. כולל פעיל זכויות האדם, מהמת נור אחמדי בדו. המשטרה, הם מספרים, השתמשה בגז מדמיע ופיזרה בכוח את ההפגנות השלבות. למרות המעצרים ולמרות הגז המדמיע, פעילי האופוזיציה לא מתכוונים לסגת. הם נחושים בדעתם להמשיך בהפגנות, כדי להראות לעולם שבצ'אד רבים מייחלים לחופש ולדמוקרטיה אמיתית. ההפגנות בצ'אד פרצו לאחר טקס חגיגי שערך הנשיא אדריס דבי ביום שישי. הנשיא הוותיק הודיע לתומכיו בהתרגשות שהוא מקבל את קריאתם לרוץ פעם נוספת לתפקיד הנשיא.
נשיא, אדריס ונשיא, שקין, שקין דבו, פורסת מרק סימלים לקונפיאנס.
אני מודה לכל אחד ואחת מכם על הפגנת האמון בי. כך הכריז דבי לכל תשואות ההמונים. אדריס דבי מכהן בתפקיד נשיא צ'אד כבר 30 שנה. הוא איננו ראש המדינה הוותיק ביותר באפריקה. פול ביה למשל מכהן כנשיא קמרון כבר 38 שנים. אבל דבי בהחלט לא רחוק מאחור. פעילי האופוזיציה מוחים נגד שלטונו ארוך הימים ונגד הכוונה שלו להמשיך ולהחזיק ברסן השלטון. הם דורשים שינוי, ועכשיו, לקראת הבחירות הבאות ב-11 באפריל. בשבוע שעבר, הם גם צעדו צעד נוסף בכיוון הזה. 12 תנועות אופוזיציה חתמו על הסכם לתמוך במועמד אחד משותף נגד הנשיא דבי. הם מקווים שמועמד משותף יגביר את הסיכויים להפיל את הנשיא המכהן. דבי מצידו לא מתכוון לוותר. שינוי בחוקה שהתקבל בשנה שעברה, מאפשר לו לרוץ שוב, ויש לו עוד כלב חזק מאוד, תמיכתה של הקהילה הבינלאומית. דבי הוביל בשנים האחרונות את המאבק בארגוני הג'יהאד האיסלאמיסטי באזור הסהל. הצבא של צ'אד נחשב בעצם לכוח המקומי היחיד שמסוגל להילחם בארגונים הללו באופן יעיל. משום כך, פריז ווושינגטון רואות בצ'אד בת ברית חשובה וחיונית במאבק נגד האסלאמיסטים ובעיקר נגד בוקו חרם. לפני שנתיים ביקר ראש הממשלה נתניהו בנג'מנה בירת צ'אד ונפגש עם הנשיא דבי. השניים הכריזו על כוונתם לחדש את היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות. בנאומו בצ'אד הסכים נתניהו עם דבי ששתי המדינות צריכות לחבור יחד במאבק נגד הטרור. כאן רינה בסיסט.
אנחנו ללבנון, שם הרוחות ממשיכות לסעור בעקבות חיסולו של הפעיל הפוליטי לוקמן סלים מהעדה השיעית, שנחשב לאחד מהמבקרים החריפים של חיזבאללה בזירה הלבנונית. מנגנוני הביטחון חוקרים, אבל במחנה שמתנגד לחיזבאללה, מצביעים על נסראללה כמי שאחראי למותו, והחשש הוא שהחיסול הבא הוא רק עניין של זמן. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
מה קורה שם?
כן, אז הרבה זמן לבנון לא סערה כמו שהיא סוערת מאז יום חמישי האחרון, אז התגלתה גופתו של לוקמן סלים ברכבו בדרום לבנון כשהוא ירוי ועל גופו סימנים של עינויים. סלים היה עיתונאי פעיל פוליטי בעדה השיעית שנתפס כאיזושהי תקווה בעבור המחנה שמתנגד לחיזבאללה, שהעדה השיעית היא לא מקשה אחת ולא כולה תומכת בארגון הטרור של נסראללה. נראה שרבים בלבנון די בטוחים שחיזבאללה הוא זה שעומד מאחורי החיסול הזה, ואין מישהו אחר שיכול לעמוד מאחוריו. באופן אירוני, חיזבאללה הוציא ביום חמישי בערב הודעת גינוי לחיסול, ויצא נגד מי שמנסה לעשות בו שימוש פוליטי, קרי מי שמאשים אותו, אבל המחנה שמתנגד לחיזבאללה כמרקחה, וגם סביבתו של לוקמן סלים, שהיה איש אמיץ וגם מאוד אהוב, אדם שהייתה לו תעוזה לבקר את חיזבאללה מתוך ביתו בדחיה, הפרבר הדרומי של ביירות, הוא קיבל גם איומים מן הסתם לפני מותו. אתמול תומכיו יצאו לרחובות, לא בהמוניהם צריך לומר, אבל הקולות שם נשמעו היטב, והם כוונו לחסן נסראללה, כך זה נשמע אתמול בלב ביירות.
نقول انه نحن عارفين مين اللي قتله ام بنعرف انه حزب الله هو اللي قتله ونحن راح نكفي نطالب نعيش
بلا كان زابي لا بوليتي نيلي كانديل شو عمرت نحن بانو لهو كده لاجيت نحن يودين يخيسلته نحن يودين ش حزب الله خيسلته نحن نياوك نحن دورشين بلي نشك نحن لو רוצים لموت نحن لو רוצים دم نحن רוצים לחיות כמו بشار مدنوت العالم بسلام وبشلوه انطوان سايد ممخي مشبطي اشتتف جام كان بافغانا امرت الدوارين الباين اليوم نحن بوخرين لياوك بحزب الله اد ش لبنان ت שוחר מכל הפרסים והאיראנים, היום חיזבאללה כובש את לבנון. הקולות האלה מחזירים אותם לתקופה של שנות ה-2000, אז פוליטיקאים ועיתונאים שיעזו לצאת נגד חיזבאללה מצאו את מותם. המפורסם שבהם ראש ממשלת לבנון לשעבר, רפיק אל-חרירי, בפברואר 2005. צריך לומר שבשנה האחרונה אנחנו רואים יותר עצבנות בקרב חיזבאללה ביחס למי שמבקר אותו או מנסה לחשוף עליו דברים מביכים. אנחנו עדיין לא רואים חיסולים של פוליטיקאים, אבל כן של עיתונאים
ופעילים. להסביר את הלחץ הזה, מה בעצם עומד מאחוריו?
אני חושב שחיזבאללה גם מרגיש שאין מי שבאמת יקרא עליו תיגר, ואני חושב שחיזבאללה באמת הרבה פחות סובלני לאיזושהי ביקורת, אולי הוא לחוץ מכך שהביקורת הזאת, אתה יודע, יכולה לחלחל, כי למשל בעדה השיעית, למרות שצריך לומר שחיזבאללה סך הכל, גם כיום העדה השיעית עומדת מאחוריו, כלומר הבקעים שם הם מאוד מאוד קטנים, בטח לעומת העדות
שלא לדבר על איראן שממשיכה להזים
נכון,
אותו ולהזרים אליו.
נכון, בדיוק, וצריך לומר שגם המצב הכלכלי בלבנון הוא מצב נוראי, לבנון נמצאת בקריסה, ודווקא חיזבאללה מצליח בחודשים האחרונים ליצור סוג של כלכלה מקבילה, שמספקת לפחות לעדה השיעית את הצרכים שלו, בין אם זה סופרים או אפילו בנקים של חיזבאללה, יש כזה דבר, כלומר בשטח לבנון. עכשיו, הזכרנו את רפיק אל-חרירי, אז בזרם למוסתקבל שבראשו עומד בנו סעד אל-חרירי, כבר מאשימים את חיזבאללה באופן פומבי. בסוף השבוע סגנו של יושב ראש זרם למוסתקבל מוסטפא אלוש, טוען שלוקמן סלים חוסל אחרי שעבד על תיק שקשור למפעל הלבנת הכספים של חיזבאללה. בינתיים גם אנשי הדת נכנסים לקלחת. היום הפטריארך המרוני בשאר העיראי, אדם שבחיזבאללה לא ממש אוהבים, אמנם לא מאשים את הארגון במשרין, אך בין השורות היה אפשר לשמוע את הביקורת על חיזבאללה. הנה דבריו.
לقد شبعنا حروبا وفتنا واحتكاماً إلى السلاح.
כן, אז זה הפטריארך המרוני, שדת הנוצרי הבולט בשער העיראי, שאומר לבנון סבא ממלחמות וממלחמות אחים, סבנו משלטון הנשק ומהחיסולים. החיסול של לוקמן סלים הוא חיסול הדעה האחרת. צריך לגרום לנו, והוא צריך לגרום לנו לשים קץ לשימוש בנשק שלא במסגרת המדינה, קרי הנשק של חיזבאללה. הנשק הזה מחסל את כל טובי בנינו, הפקרה לשלטונות לחשוף את הגורם שעומד מאחורי מה שהוא כבר מכנה פשע פוליטי נתעב. אבל כידוע, האמון של הלבנונים בהנהגה הפוליטית נמצא בשנים האחרונות ובשנה האחרונה בפרט בירידה תלולה, ולכן אין תקוות רבות
כן,
שיצא
ואנחנו
משהו.
ואנחנו זוכרים בהקשר הזה את הפיצוץ הגדול נכון. במעל בירות, וגם את המחאות על רק נכון. הקורונה שהולכת ומתגברת, מחסור בחדרי טיפול נמרץ, המצב מדרדר.
ציינת רק, הייתי אומר, אלכסי המזלג את כל הבעיות, ראינו את המחאות, את המרות בטריפולי, בעיר הסונית, ממש בשבוע האחרון, התקפות של מפגינים על מנגנוני הביטחון, וזה מראינו שבאמת לבנון בעת הזאת קרועה מתמיד. תראה, חשוב לומר, כמו שאמרנו, עם הביקורת הגוברת על חיזבאללה, העדה השיעית עדיין מלוכד יותר לעומת המחנה המתנגד לחיזבאללה, זה העוצמה שלה, מחנה הסוני הנוצרי מפורר, וכשזה המצב, חיזבאללה, אתה יודע, והוא גם חמוש מכף רגל עד ראש, אז הוא חזק, הוא עדיין חזק. למרות זאת, אנחנו באמת, יש חשש שהחיסול הזה מבשר על כך שעוד חיסולים בדרך, וחיזבאללה, אתה יודע, את מפורר את המדינה הלבנונית, הוא מרוקן אותה מתוכנה, זה החשש שלי.
ומנצד השני, אנחנו רואים גם, אני לא אקרא לזה אלמנטים של נורמליזציה, אבל בהחלט ביטויים של חיים לצד ישראל, אם זה המסע ומתן שממשיך נכון. להתנהל בעניין הגז, וגם פגישות משותפות של הצבאות, צבא לבנון וצהל, נפגשים אחת לכמה חודשים, זה קרה רק בשבוע נכון. שעבר. זה נשמע, זה תמיד נשמע דמיוני כמעט, כש מדווחים על המפגשים האלה שמתקיימים פעם בכמה חודשים.
בסוף יש גבול משותף, וצריך איכשהו להסתדר. נכון, תראה, אני לא חושב שזה עדיין כבר מגיע לשלב של נורמליזציה, כמו שאנחנו רואים עם האמירויות, אבל עדיין, בסופו של דבר, עצם הסיפור של המסע ומתן הימי, באמת מראה לנו שהלבנונים מבינים שכדי להשיג דברים בים, צריך לדבר עם ישראל, גם אם המסע ומתן כרגע מאוד מקרטע, ויש איזושהי, הייתי אומר, דדלוק כזה, הוא לא ממש מתקדם לאיפשהו, אבל עדיין, בסופו של דבר, צריך לומר שהנרמול עם המדינות האחרות במפרץ, כן השפיע על חלק מהלבנון. אנחנו כן פתאום רואים קריאות שאומרים, שלום עם ישראל, לא דבר כל כך נורא, אבל זה באמת, זה עדיין קולות זניחים לעומת הקולות שאנחנו רואים של חיזבאללה. נקווה שהקולות הזניחים יהפכו ליותר מרכזיים.
אולי יום אחד הלוואי. רואי קייס, תודה.
תודה.
כן, הלך לעולמו בסוף השבוע השחקן כריסטופר פלמר, והוא בן 92. לרבים הוא זכור קרוזן פון טראפ מהסרט צלילי המוסיקה ומהשיר אדל וייס, שאומנם שר זמר אחר, אבל שמו את הקול הזה בפיו. במשך השנים הוא שיחק בשורה של סרטים מכובדים, מוצלחים, בהם מלקון אקס, נפלאות התבונה, העולם החדש ונערה עם קעקוע דרקון. אדל וייס.
And bright, you look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever.
עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון. העורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אמיר שמואלי ושימון דוקרקר. אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. להתראות.
You look happy to be